כל חי אונליין 93fm.co.il. קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיית הצדקה. שיעורנו לעילוי נשמתה של דניאלי בת אליהו מרדכי. מצינו בדברי חז"ל כמה הוראות בנושא סדר הקדימויות בנושא הצדקה. לדוגמה, בספר דברים הביא רש"י מדרש חז"ל על הפסוק יהיה בך אביון, התאב נצרח, התאב קודם. כלומר, כי יהיה בך אביון, ככל שהוא נצרח יותר, הוא קודם יותר. ויש פסוק שאומר באחד שעריך, אומר רש"י, עניי עירך קודמים. וכותב הטור ביורד הסימן ריש נון א', מי שנותן צדקה לבנים שלו, לבנות שלו, אלה שהם גדולים, שהוא כבר לא חייב במזונותיהם. אז למה הוא נותן להם? אומר הטור, כדי ללמד הזכרים תורה ולהנהיג הבנות בדרך ישרה. וגם מי שנותן מתנות לאביו ולאמו, והם צריכים למתנות האלה, הרי זה בכלל צדקה. ולא עוד, אלא צריך להקדים את הילדים שלו, את ההורים שלו, לאחרים. וגם אם זה לא בנו, או לא אביו, לא הבת ולא אמא, אלא הקרוב שלו, צריך להקדים אותו לכל אדם, עניי עירך קודמים. הגמרא מסכת כתובות בדף סמך דלת אומרת, אדם חייב לספק לאשתו מזון גם מעבר לנצרך לאכילתה. למה? כי במידה ויבואו עוברים ושבים ויבקשו ממנה לאכול, יהיה לה ממה לתת לעוברים ושבים. האגרות משה בחלק יורד דעה, חלק א', סימן קוף מם ג', שואל, למה חייב הבעל לספק לאשתו מזון לחלוקת צדקה? לחלוקת אוכל לעוברי אורח. הרי הוא לא מחויב לתת לאישה מעות לקיים מצוות צדקה, אלא רק לספק את הצרכים שלה. אכילה, שתייה, ביגוד. אומר בעל האגרות משה, משמע מהגמרא, הסיבה לחייב את הבעל לתת לאשתו כסף לא רק לצרכים שלה, אלא גם עבור העוברים ושבים. זה לא רק בגלל חיוב צדקה שהוא צריך לתת צדקה דרך אשתו שתיתן לעוברים ושבים, אלא כיוון שדרך היא שבני האדם כשמבקשים מהם משהו לאכול או צדקה הם נותנים. בכך שהוא ימנע מהאישה לתת אוכל או צדקה לאנשים אחרים, אלא ייתן לה כמות מצומצמת, רק אכילה ושתייה, וזהו. הוא יגרום לה להתנהג באכזריות ולהתבייש מהאנשים האחרים. לכן הוא חייב לספק לה תוספת מזון. למה? כדי שלא תתבייש. זה מה שהגמרא אומרת, שאדם חייב לספק לאשתו מזון גם מעבר לנצרך לאכילתה, כדי שבמידה ויבואו אורחים ושבים, ויבקשו ממנה אוכל או צדקה, יהיה לה ממה לתת להם. אז האדם צריך לפרנס את הקרובים אליו, ודאי את בני המשפחה שלו. כך כתוב בגמרא מסכת כתובות, בדף נון, אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת. מי הוא זה שעושה צדקה בכל עת? זה מי שזן בניו ובנותיו קטנים. אומר רש"י, תמיד יום ולילה הם עליו, והיא צדקה שאינו חייב עליו בהם, ובכל זאת הוא עושה. אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת. אז אם כן, עניי עירך קודמים. הכוונה היא שהאדם ייתן קודם כל לקרובים אליו, צריך להקדים אותם לכל אדם, ועניי ביתו קודמים לעניי עירו, ועניי עירו קודמים לעניי עיר אחרת, ויושבי ארץ ישראל קודמים ליושבי חוץ לארץ. אז למדנו שיש סדר קדימויות בנושא הצדקה. יחד עם זאת, פיקוח נפש, אומרת הגמרא, בבא בתרא בדף ח', פדיון שבועים מצווה רבה. הגמרא אומרת שהייתה אישה, איפרה הורמיז, זה היה שם של אישה. התוספות, בבא בתרא בדף ח', אומרים, מה הכוונה איפרה הורמיז? איפרה זה כן, הורמיז, אומרים התוספות, זה אחד משמות השכינה. כלומר, היה לה חן מאת המקום. איפר הורמיז, היא הייתה אמו של שבור מלכה. היא לא הייתה יהודיה, היא הייתה צדקת, היא הייתה משמרת את עצמה מטומאה. הייתה קרובה להתגייר. גם קורבנות היא הייתה שולחת. כך אומר רשי בגמרא מסכת נידה. והיא שלחה ארנק מלא כסף לרב יוסף. היא אמרה לו את הכסף הזה תיקח למצווה רבה, מצווה גדולה. ישב רב יוסף ועיין בדבר ושאל את עצמו מהי מצווה רבה. ולמרות שהיא הייתה גויה, הוא קיבל ממנה את הכסף לצדקה. רשי, תוספות, שאר המפרשים שואלים איך ייתכן, הרי אסור לקבל צדקה מהגויים, כמו שכתוב בגמרא בבטרה בדף יוד. והרבה מהראשונים והאחרונים עסקו בסוגיה הזו, משום שלום מלכות מותר לקבל, למרות שצריך להמעיט בזכותם של הגויים, ולחלק את הכסף שהם נותנים לעניי הגויים. אבל כאן רב יוסף לא יכל לנהוג כך, היות שהיא ביקשה ממנו לעשות מצווה רבה. ואם הוא לא יעשה כך, הוא יגנוב את דעתה, ואסור לגנוב את דעתו של הגוי, כך כתוב בגמרא חולין דף צדיק ד', ולכן גם להלכה כתוב בשולחן ערוך יורה דעה סימן ריש נון ד', אם שר גוי שלח מעות צדקה, צריך לתת אותם לעניי הגויים. הרי מה כתב שם? ויש אומרים, דיעשה במה שציווה המושל. ואומר השח, שהכוונה היא שאם ציווה השר לתת דווקא לעניי ישראל, כך צריך לעשות, שלא תהיה גניבת דעת כלפי השר הגוי, היות שאסור לגנוב את דעתו של הגוי. אז איפרה הורמיז ביקשה מרב יוסף, שיקח את הכסף שהיא נתנה לו ויעשה בזה מצווה רבה. ומהי מצווה רבה? אמר רב יוסף, פדיון שבועים. מאיפה הוא למד את זה? היות שהברייתא אומרת, אין פוסקים צדקה ליתומים, כלומר לא לוקחים כסף מהיתומים לצדקה, אפילו לפדיון שבועים. מזה שהברייתא אומרת, אפילו לפדיון שבועים, משמע שצדקה זו היא מצווה גדולה, ופדיון שבועים עוד יותר, כי לא לוקחים כסף מהיתומים, לא לצדקה, וגם לא אפילו לפדיון שבועים. וגם הרמב״ם בהלכות מתנות עניים פרק ח' כתב, אין לך מצווה גדולה כפדיון שבועים. למה? שהשבוי, הרי הוא בכלל הרעבים והעצמאים והערומים ועומד בסכנת נפשות. המעלים עיניו מפדיונו, הוא מאמץ את לבבו. הוא עומד על הדם של רעהו. הוא מבטל את מצוות פתוח תפתח. הוא מבטל את מצוות שאח שלך יחיה איתך, את ואהבת לרעך כמוך, והרבה דברים כאלה, ואין לך מצווה רבה כפדיון שבועים. אז למדנו שפדיון שבועים זוהי מצווה רבה. אז אם יש סדר קדימויות בצדקה, לכאורה למדנו כאן שפדיון שבועים הוא קודם לשאר הצדקות. אבל לכאורה זו עדיין לא חזות הכל. למה? היות שמצינו במסכת פאה, במשנה המפורסמת, תלמוד תורה כנגד כולם. כלומר, המשנה אומרת שיש דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, ואחד הדברים שמופיעים שם זה ביקור חולים, גמילות חסדים, הכנסת קלה. זוהי צדקה, אבל תלמוד תורה הוא גדול יותר מהצדקה. אז אם כן, כשיש תלמוד תורה ויש הכנסת קלה צדקה, תלמוד תורה כנגד כולם הוא גדול יותר. לכאורה, מכאן משמע שנתינת צדקה לתלמוד תורה זה גדול יותר מאשר לתמיכה בעניים, בנזקקים. כך מופיע בתלמוד הירושלמי. מסופר על רבי חמא בר חנינא ורבי הושעיה שטיילו בבית הכנסת בלוד. אמר רבי חמא בר חנינא, כמה ממון השקיעו אבותיי בבית הכנסת הזה. על זה אמר לו רבי הושעיה, כפי שמסביר פני משה בתלמוד ירושלמי שם, טוב היה לתת את המעות ללומדי תורה, יותר מאשר לבנות את בית הכנסת. וכך מופיע ביורה דעה סימן ריש ממתת. טוב לתת צדקה לנערים ללמוד תורה, או אפילו לחולים עניים מלתת לבית הכנסת. הבית יוסף אומר, כל מה שאמרנו שעדיף לתת צדקה לחולים עניים מאשר צדקה לבית הכנסת, הכוונה היא שדווקא על חולים ועניים, כלומר שני הדברים גם יחד, אבל עניים שהם רק עניים ולא חולים, אז באמת טוב יותר לתת לבית הכנסת. אז יש סדר קדימויות בנושא הצדקה, וכך מצינו בשלוחן ארוך סימן ריש נון בית, פדיון שבועים, זוהי מצווה קודמת לפרנסת העניים, ולגבי להחזיק תלמידי חכמים, כתב בפלא יועץ ערך הצדקה. הוא אומר חידוש, עניי ארץ ישראל קודמים לעניי חוץ לארץ, ועניי הקרובים קודמים יותר לכולם. ואני אומר, אומר הפלא יועץ, עניים הקרובים זה גם תלמידי חכמים. למה? כי הגמרא מסכת שבת בדף קופה אומרת, תלמיד חכם, הכל קרוביו, כולם קרובים אליו. ויש מעלה, מי שנותן לתלמידי חכמים, אם ביקשת לעשות צדקה, עשה אותה עם עמלי תורה, כך אומר המדרש בקהלת רבה. אשריכם זורעי על כל מים, אשריכם אלה שזורעים נותנים צדקה, איפה? על מי שעם המים ואין מים אלא תורה. ומי שמחזיק לומדי תורה, מכבד את התורה ואת לומדיה, ומי שמביא דורון לתלמידי חכמים, הוא כמקריב ביקורים, כך אומרת הגמרא כתובות קופי. ובצל החוכמה, בצל הכסף. בצל החוכמה, תלמידי חכמים. בצל הכסף, מפרנסי תלמידי חכמים. ועץ חיים זו התורה, והמחזיקים בה, והתומכים בה, מאושר. הזוהי מצווה גדולה לפרנס תלמידי חכמים. אבל בספר חוכמת אדם כתב, כשיש לאדם את ההתלבטות, האם לתת פדיון שבועים, או להחזיק לומדי תורה, כתב בחוכמת אדם, כלל קוף ממי. פדיון שבועים קודם אפילו לתלמוד תורה, כל שכן מלפרנס עניים, כי אין מצווה גדולה כפדיון שבועים. ומעניין שבפלא יועץ כתב, פדיון שבועים זוהי מצווה רבה, מצווה גדולה, ובכלל האדם צריך להאריך את הצער של הזולת, ועל בסיס זה לתת. לכן, ערבי חג, האדם נותן יותר צדקה. ולמה? היות שבערבי חג רוב הציבור אוכלים יותר והעני מצטער יותר שאין לו, ולכן יותר נותנים בערבי ימים טובים. ועוד אומר הפלא יועץ, בניו ובנותיו, אם יש דוחק בפרנסה בנישואי הבנות שלו, הרי זה כי בדיון שבועים. כי הדוחק, הצער שחיים בגלל העניות, מי שמעניק להם, אפילו האבא שמעניק להם, זה מעין פדיון שבועים. אז אם כן, גם צדקה לצורך נישואי הבנות שלו, זה בכלל פדיון שבועים. כך כותב בפלא יועץ, ערך הצדקה. ומכאן לשאלה מעניינת שנשאל בעל שבט הלוי. תרומה לבניין בית הכנסת או צדקה לעניים? מה קודם? אז בשולחן ערוך, יורד דעה סימן ריש ממתת כתוב שמצוות בית הכנסת עדיפה ממצוות צדקה או מצוות צדקה לנערים ללימוד תורה או לחולים עניים עדיף ממצוות בית הכנסת. אומר בעל שבט הלוי, הכוונה שבית הכנסת, בניין בית הכנסת או צורכי בית הכנסת קודמים לצדקה לעניים, כל זה כאשר אין באזור בית הכנסת. אבל כשכל חוג וחוג, כל חברה וחברה, כל קהילה וקהילה מוסיפים עוד בית הכנסת, על כל הדבר הנהדר שבדבר יגדיל תורה ויאדיר, ענייני העניים, ומכל שכן קלות עניות והחזקת משפחות שקשה להם מבחינה כלכלית, זה קודם לבית הכנסת. אלא אם כן, מה שקורה בהרבה מאוד מקרים, בונים את בית הכנסת לא רק לקדושת בית הכנסת, אלא גם קדושת בית המדרש, כי לומדים שם גם הרבה תורה. שזה עמלי תורה, ומה שקשור לעמלי תורה, זה קודם גם לעניים. ובכל זאת אומר בעל שבט הלוי, אין בזה כלל גמור, כי לפעמים מפריזים על המידה, עושים בניין מפואר, מה שלא מועיל להוספת תורה. וצריך שיקול הדעת מה להקדים למה. האם את הפאר של בית הכנסת ובית המדרש, או שמה כדאי להפריש סכום מסוים לצדקה לעניים. וגם בשו"ת מנחת אשר כתב, שהמעלה הגדולה היא לתת צדקה לצורך החזקת תורה, אבל לא יפריש את כל מעותיו רק לצורך זה, אלא ייתן גם לעניים. כלומר, כל מה שאמרנו שעדיף לתת צדקה ללומדי תורה מאשר לעניים, כל זה כשעומדות לפניו שתי המצוות ואין לו מספיק כסף גם וגם. אבל מי שמפריש כל מעותיו רק להחזקת תורה ולא נותן שום דבר לעניים, עושה שלא כהוגן, שהרי לא יעלה על הדעת שנבטל את מצוות צדקה לעניים רק בשביל החזקת תורה. בשו"ת תשובות והנהגות הוא נשאל מה עדיף, הכנסת כלה או תמיכה בישיבות, והוא ענה שהתשובה היא לא לגמרי חלקה, שחורה או לבנה. נכון, תלמוד תורה, מצווה של הרבים עדיף מהכנסת כלה, מצווה פרטית. יחד עם זאת, הוא מביא את דברי הגאון מבילנם על הפסוק, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, בארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. מה הכוונה? לא תקפוץ את ידיך, אומר הגאון מבילנה, לא תסגור את כף היד. כי כשאתה סוגר את כף היד, כל האצבעות שווים. ולכן אמרה התורה, אל תסגור את היד, אלא תפשוט, תפתח את כל האצבעות ותראה שכל אצבע היא לא דומה באורכה לאצבע השנייה. כך גם כן בצרכים של העניים, לא כל צורך הוא שווה ממבקש למבקש. לדוגמה, יש ישיבות שהן זקוקות לצדקה, אבל יש להם הרבה תומכים, יש להם הרבה נכסים. ואז במקרה כזה, יש לשקול לפי רמת הצורך של המבקש. רק כאשר שניהם דחוקים באותה מידה של הצורך, כלומר שניהם ממש צריכים לקיום שלהם, אז נאמר שתלמוד תורה של הרבים עדיף וידחה את מצוות הכנסת כלה. והגאון מבילנה לא ביטל לרגע אחד מצוות תלמוד תורה, אפילו למעשה חסד, רק לכלה ענייה שהגיעה לאזור שלו והצרכים שלה היו מרובים, והמצוקה והעניות הייתה גדולה, והוא ביטל תלמוד תורה ואסף עבורה כסף. ולכן אומר בעל התשובות והנהגות, כל אדם צריך להתפלל לריבונו של עולם שיזמין לו עניים הגונים, שכך יזכה לצדקה אמיתית והגונה. עוד שאלה שנשאל בתשובות והנהגות, עיר שאין בה בית ספר יהודי והם רוצים לתקן, לא לתת צדקה לאף אחד אלא את כל הצדקה רק בשביל להקים את בית הספר. בית ספר עם עיראת שמיים. ראשית חשוב לציין שאומר בעל התשובות והנהגות, אם יש אפשרות לאדם ללמוד בבית ספר חילוני יהודי או בית ספר עם גויים, היכן עדיף שילמד? בבית ספר עם גויים ולא בית ספר חילוני. למה? היות שאצל הגויים הוא יודע שיש להתרחק מהם, אצל החילונים כשהם מחנכים לכפירה באמונה, לכפירה בדברי חז"ל רחמנא ליצלן, והילד לומד להטיל ספק בסיפורים שמופיעים בתנ"ך במעשה ניסים, הוא עולה על מסלול שהוא בבחינת שנה ופירש, שהוא חמור מכולם. הוא מרגיש שהוא יודע תורה, הוא מכיר את הסיפורים, הוא יודע את הניסים שהיו לעם ישראל, והוא יודע גם כן לזלזל בהכל, רחמנא ליצלן. ולכן בתשובות והנהגות חלק א' סימן תף קוף סמך תת אומר, עדיף שילמד בית ספר עם גויים שיודע שיש להתרחק מהם, ולא בית ספר שהוא חילוני. אבל אם רוצים לפתוח בית ספר שהוא בנוי על יראת שמיים טהורה, אין לך מצווה גדולה כמוה, ומותר לבטל את כל הצדקה של עניי העיר רק בשביל לפתוח את אותו בית הספר הזה. אבל להקים בית הספר חילוני בלי חינוך לתורה ומצוות, אין בזה מצווה בכלל. ועד רבה גרוע יותר, שמרגילים את היהודים להיות עם ככל העמים, גוי ככל הגויים, וחס ושלום לא לתת ממעות צדקה לבית ספר חילוני. ומכאן לעוד סוגיה מעניינת. למדנו בגמרא מסכת נדרים בדף פי דלד, מצוות מעשר עני. מצוות מעשר עני זוהי מצווה שהיא חלה בשנה השלישית והשישית לשנת השמיטה, במקום מעשר שני. מעשר עני אפשר לקיים בשני אופנים. בעל הבית מניח את המעשר בשדה שלו, ואין לו זכות למנוע את המעשר עבור הקרובים שלו דווקא, אלא והנחת בשעריך ומניח את זה. אפשרות נוספת, שבעל השדה שבה גדלו הפירות, מחלק את הפירות לעניים קירות עיניו, ויש לו זכות לעכב את המעשר עבור הקרובים שלו שהם עניים, כמו שהפסוק אומר בספר דברים, ונתת ללוי. כלומר, זכות הנתינה היא שייכת לבעל הבית. אם כן, הרן, הראש, התוספות, הם שואלים, איך לכאורה אפשר ללמוד שני דברים הופכיים, סותרים האחד לשני. מצד אחד, בעל הבית מניח את המעשר בשדה, ואין לו זכות למנוע מאחרים לקחת את המעשר ולשמור עבור הקרובים שלו, כי כתוב והנחת. ומצד שני, בעל השדה כן יכול לחלק את זה לעניים, ואפילו איזה עניים שהוא בוחר, כי כתוב ונתת ללוי. זכות הנתינה שייכת לבעל הבית. ולכן הרן, הראש, התוספות הם דנו בדבר ואמרו, שני הפסוקים לא סותרים האחד לשני, אלא האחד מדבר בימות הגשמים, והשני בימות החמה. בימות הגשמים, אם ישאיר בעל הבית את הפירות, פירות מעשר עני, אם ישאיר אותם אצלו בבית, הם עלולים להתקלקל, ולכן צריך להכניס אותם בתוך הבית. באופן כזה אמרה תורה, אם והיה וכבר הפירות נמצאים בתוך הבית, אז אתה יכול לחלק קירות עיניך למי שאתה רוצה. על זה נאמר, ונתת ללוי, שמזה לומדים שהוא יכול לתת למי שהוא ירצה. אבל בימות החמה שהפירות לא התקלקלו, הוא צריך להשאיר את פירות המעשר עני בשדה, ולא ניתנה לו הזכות למנוע מעניים זרים לקחת מהמעשר, כי הוא רוצה לתת דווקא לקרובים שלו. אבל על הדברים האלה, בימות החמה, בימות הקיץ, כותב הרמב״ם, גם בימות החמה צריך להותיר, להשאיר את הפירות בשדה ולהניח לעניים מי שיבוא ליטול מהם, בכל זאת, רשאי הוא להפריש חצי מהפירות לטובת הקרובים שלו, העניים שהם קרובים לו. על בסיס דברי הרמב״ם האלה, בחתם סופר רשות יורה דעה סימן ריש למד א', הוא מתייחס לנושא מעניין. בעל הבית יכול להפריש מחצית מהפירות של מעשר עני, שלמרות שבימות החמה אין לו זכות למנוע מהעניים להיכנס לשדה ולקחת את המעשר. מעשר עני, לפי הרמב״ם, חצי מהפירות כן אפשר לתת לקרובים. אומר החתם סופר, על בסיס זה, בחור מופלג בתורה, בעירת שמיים, בא בקשרי שידוכים עם ביתו של תלמיד חכם, שגם הוא בקי בשס ובפוסקים. ואב החתן רצה שהבן שלו יהיה סמוך לחותנו וילמד תורה ממנו. אלא שהאבא של הקלה יעני ולא היה ביכולתו לפרנס את הזוג הצעיר. האבא של החתן ראה את זה והתחייב אב החתן להפריש מהונו כסף בכל שבוע לחלקל את בנו ורעייתו. אבל עם הזמן, לצערנו הרב, העסקים ירדו והמשימה הייתה קשה יותר ויותר. כבר היה לו קשה לתת כספי צדקה, אבל עדיין נותרו לו כספי מעשרות. השאלה הייתה, האם יוכל להמשיך לעמוד בהתחייבותו לפרנס את הבן שלו, קרוב לחותן שלו, שילמדו יחד, שימשיך הבן שלו להתעלות ולהתרומם בלימוד התורה ובעבודת השם? האם הוא יוכל להמשיך לעמוד בהתחייבות שלו לפרנס את הבן שלו, על ידי שיעניק לבן את כספי המעשר? אומר החתם סופר, הדבר תלוי בכוונתו של האב בזמן שהבטיח לפרנס את הבן שלו. אם באותה שעה התכוון האבא לא להשתמש בכלל בכספי מעשר, אלא רק בכספי צדקה, אז הוא לא רשאי לעשות כך כעת, שאין לו כספי צדקה אלא רק כספי מעשר לפרנס את הבן שלו. למה? כי נמצא שהוא פורע את חובו מכספי מעשר. אבל אם התחילה הייתה דעתו להפריש מכספי צדקה וגם מדי פעם להשתמש בכספי מעשר לצורך פרנסת הבן שלו, אז מראש זו לא הייתה התחייבות, ולכן יכול כעת לכוון את כספי המעשרות לבן שלו. ולמה? מכיוון שבהתחלה הוא לא התחייב לפרנס את הבן שלו מהכסף שלו, מכספי הצדקה, אלא גם מכספי מעשר. אבל אם זו הייתה התחייבות, אז כמו כל התחייבות אחרת, אם לאדם יש התחייבות, אז הוא לא רשאי למלא את ההתחייבות בעזרת כספי מעשר. אבל מוסיף החתם סופר, כמו שלמדנו מדברי הרמב״ם לגבי בעל הבית במעשר עני שהפירות נמצאים בשדה, הוא רשאי להפריש עבור הקרובים רק מחצית מהפירות, כך גם במעשר כספים. מהיות טוב, אומר החתם סופר, יחלק את המעשר לשניים. לדוגמה, 4,000 שקל בחודש, 2,000 ייתן לעניים, ו-2,000 ייתן לבן שלו. וכך מופיע בספר דרך אמונה, מתנות עניים, פרק ז', שהמנהג הנכון לחלק את כספי המעשר, חציו לבני המשפחה הנזקקים, והשאר לעניים אחרים. נסיים עם מה שכתב בספר דרך אמונה בשם החזון איש. אדם שהקרובים שלו נזקקים לצדקה, מותר לכתחילה לתת להם את כל כספי המעשר. אלא, חשוב להדגיש, היתר הזה נאמר רק לגבי כספי מעשר פרטיים של כל אדם. אבל גבי צדקה שברשותו כספים לחלוקה לא רשאי לנהוג כך, ועליו להיזהר לא להרבות בנתינת כספים לקרובים שלו מאשר לשאר הנזקקים. כל מה שיש חובה לאדם לעניי עירו, לקרובים אליו, זה רק מכספו שלו, אבל לא כאשר הוא אחראי על כספים של אנשים אחרים גבי צדקה, אז הוא לא רשאי להעדיף את הקרובים אליו מאשר עניים אחרים. היו
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.